keen. אמרנו, ראינו מתחילת הפרק שכל מערכת הנסיבות המסובכת כל כך והמייסרת כל כך עם רגשת האבן של הגויים והגיונם הריק אשר קמו להתייצב אל מול ההתנתקות שלנו מן הגלות שהולכת וממשכת רגשת האבן של הגויים שהם במין אינסטינקט כזה הם באים להילחם כנגד החיים הישראלים וכנגד ציפור הנפש של החיים הישראלים שבאים לעצור את עצם הוויית החיים הישראלים בתקומתם ובגמתם התכליתית להופעת התוכן של הקודש. אבל כל המהלך הזה זה מהלך הגאולה, מהלך הופעת הנשמה הפנימית שהיא האמונה, אמונת איתנו שחותרת להופעתה במלוא שיעור הקומה של התודעה הממשית של הציבור והפרט בישראל, שכל המהלכים האלה מעבר ולהפך בכוונותיהם הגלויות הולכים וחושפים, הולכים ומחוללים. וכיוון שהנשמה הפנימית, התכלית הפנימית סוף דבר תתגלה, אז על גבי כל מבוכות הנתיבות שמתוך מצוקת פראותם של הגויים מלכות אמונתנו, אמונת איתנו שהיא נקודת הגאולה שלנו, היא חוסן ישועתנו לעד לעולם קיימת בדבר השם החי והקיים. זאת העצה, עצתו, האמונה, היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים. השם צבאות מייעץ, מייפר, ידו נטויה, מישיבנה. וככל שהנשמה הפנימית שהיא התכלית של כל בליל הגורמים האלה תגיע אל תודעתה, אל תכליתה, אל מציאותה הגלויה, כי אז הכל יתברר לטובה, מבחינת זדונות מתהפכים לזכויות וייאוש לאמונה, גאולה וכל המרירות לנועם. וצריך להתאמץ מאוד שעל גבי כל הרפליות המבוכות הללו ורפיונותיהם יתרומם, מתגבר אור אמונתנו הישראלית ואור זכרתנו העצמית האמיתית בתוקף תחייתנו השלמה ואחדותנו בארץ. שכך אמרנו, פה מתנסחת הגדרת המושג אמונת איתנו. מה התוכן של אמונת איתנו? זה עוז הכרתנו העצמית האמיתית. החברה בישראל צריכה להכיר מה זה ישראל, בד בבד עם תוקף תודעת תחייתה השלמה ואחדותה בארץ, שהאמונה הישראלית הזאת, ההכרה העצמית, תוקף תודעת התחייה הזאת, זה מה שמביא אותנו הנה, וזה מה שמקים אותנו ואת פעלנו פה. וכשמבינים שזו החיות, זה האידיאל, זה התוכן, זו התכלית, אז מתוך כך מנהלים את כל ענייננו פה, מתוך תודעה שאנחנו עושים את הדברים פה לא בחסד אלא בזכות. לא בשפלות אלא בצדק, לא בבושה אלא בגאון, במרחב ולא בצמצום, בבירור אומץ ולא בחוט רפיון, שהמגמה סיכומו של דבר תלך ותתגלה כישועה של עושר ההצלה ופריחת החיים לנו, לאנושות כולה, לארצנו, לסביבנו הקרובים והרחוקים. וכל זאת מתוך מקורנו האלוהי המבורך, מקורוכנו, חיינו ובעייתנו, ותחת בושתכם, אומר הנביא, משנה ירשו, וירשת וישבת, מזכר שתירש, תשב, והיו מוטות כנפינו ולאורך ארצנו, כי עמנואל. ממקוריותנו המבורכת, מתוך ראיית עצמנו כמו שהננו באמת, בחיוניותנו הנצחית, בהתייחדותה ההיסטורית, שאינה ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות הלאומיות החומרית בלבדה, בשכחת ערך גדולתה העולמית האידיאלית, אך ממקוריותנו זאת, בהתגלותה הנוראה בעת הזאת, ממנה ואך ממנה לנו, כל אומץ האדירים ותוקף הפלאים, כל גבורת הרוח והפועל, בכל אורחות מאבקנו ומלחמותינו, על ישיבתנו, ירושתנו, על עליית כיבושנו וקיום מצוותה. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הכוח הנטוע באדם, וחיי עולם נטע בתוכנו, היא תורה שבעל פה. אז כן, צריך להחזיק ראש מה אנו מחיינו, מה מניע אותנו, וכשאנחנו זוכרים שאמונת איתנו זאת, כלומר עוד זכרתנו העצמית, האמיתית, בתוקף תודעת חייתנו השלמה ואחדותנו בארץ, זה מה ש... זה הכוח המקורי שמניע פה את החזון ואת התודעות ואת ההתרחשויות, גם הבינלאומיות ולא כל שכן הענייניות, במה שעם ישראל הולך ומתלקט והולך ומתגבש והולך ושב לתחייתו, בזכירה של הנקודה המקורית הזאת שממנה הברכה, זה מקור הברכה שלנו, ממקוריותנו המבורכת, מתוך ראיית עצמנו כמו שהננו באמת, התפיסה העצמית, התודעה העצמית, התחושה העצמית. זו הנקודה העיקרית. מתוך ראיית עצמנו כמו שהננו באמת, בחיוניותנו הנצחית, בהתייחדותה ההיסטורית, שאינה ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות הלאומיות החומרית בלבדה, בשכחת ערך גדלותה העולמית האידיאלית. אנחנו צריכים לזכור את כוח החיים המיוחד לנו של אותו נצח ישראל, שאתה בעת הזאת מופיע באמונת איתנו, מופיע בהגדרה עצמית שעם ישראל חוזר ומקבל מקבל כישות לאומית בהתאחזותו פה בארץ בתהליך תחייתו לחשיפת כל סגולותיו. המימד של תכונת החיים הנצחית שלנו, שהיא זאת שהולכת ומתגלמת פה בכל מה שמתגלם פה בארץ, היא אינה ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות הלאומיות החומרית בלבדה, בשכרת ערך גדלותה העולמית האידיאלית. כשאנחנו זוכרים מה אנו מחיינו, מה אנחנו באמת, מה כוח החיים ההולך ומתגלם בנו, ממילא זה ברור שזה לא יכול להיות שכל השאיפות שלנו זה השאיפה הציונית החילונית, במשמעות של הזכות להתארגנות של היהודים לכך שגם להם תהיה מדינה, כמו שיש לכל עמים מדינה, כי גם לנו יש זכות לחיות וזכות להתפרנס וזכות לביטחון וזכות לניהול חיים נורמליים. זוהי מסגרת סדום של קטנות לאומיות חומרית בלבדה, שהיא לא באמת מבטאת את עצמאותנו, לא באמת מבטאת את עצמיותנו, לא באמת מבטאת את הכרת עצמנו כמו מה שאנחנו באמת. כי עם ישראל מעולם לא היה מסגרת לאומית כמו כל העמים. כמו שקראנו בשבוע, בשבת שעברה, לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, והוא לא יכול להיות נחשב כמו כל הגויים ותו לא. אי אפשר לשכוח את ערך גדלותה העולמית, האידיאלית. כי כשוכחים את ערך גדלותה העולמית האידיאלית של חיוניותנו הנצחית, אז בזאת אנחנו שוכחים את עצמנו. אותו רעיון שמנסח הרב במילים דווקא פשוטות. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מהכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדלותנו, אנו יודעים את עצמנו, ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו, ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדלותנו. וכולי, נשמתנו מקפת עולם ומלואו, מצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, וכולי. ממקוריותנו המבורכת מתוך ראיית עצמנו כמו שאיננו באמת, בחיוניתנו הנצחית, בהתייחדותה ההיסטורית, שאינה ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות הלאומיות החומרית בלבדה, בשכחת ערך גדלותה העולמית האידיאלית. וגם בזה הוא חוזר על הדברים שלמדנו מזמן, שם בעל הפרק, אתם זוכרים? כי אין לנו, איך זה הלך שם? לאומיותנו היא לאומיות קוסמופוליטית, ומתאחדות הן הלאומיות והקוסמופוליטיות בעם הגדול, כי יתאחד באדם הגדול ההכרות המוגבלות אשר הן למעלה מכל הגבולים. כי נבוא אתה להחיות תרבותנו הרוחנית והגשמית ולהשפיל את רוחנו הפנימיים ולצמצמיה ולקבוע לנו נוסחת לאומיות מודרנית המציאה בשלטון השוק של אירופה? הלא היו לא יהיה כדבר הזה. גאולת ישראל היא מחוברת עם התפתחות הצדק, המוסריות והאידיאליות והגברת שלטונם בעולם כולו, עם גאולת השכינה, גאולת צור עולמים ויוצר עולמי כביכול, גואלנו משיבוד מלכויות. כי אין לעם הישראלי פוליטיקה תגרנית רגילה שתוכה אגואיזמוס קיבוצי גס, יסודותיה שנאת הבריות כללי וחומרניות שפלה, וחיליה תותחים ורובים וכל כלי משחית. כי אין זכות קיום ולא חפץ קיום לפוליטיקה הישראלית בלא היסוד האידיאלי הנעוץ בחיזוק כוחה התרבותי של האומה, שהוא מתייחס ביחס פנימי להתעלות התרבותית האידיאלית של העולם כולו. כי הפוליטיקה הישראלית הגדולה אין בצד של תחרות לאומים קטנה, מפני שמהודקת בהתעלות האידיאלית של האומה הישראלית ושל העולם הכללי, ובמהפכות הגדולות הרוחניות וגם הפוליטיות שתביא לאנושיות התעלות אידיאלית זו בדרך התפתחותה. וכי יש חפץ קיום וזכות קיום לפוליטיקה היישובית הנוכחית שלנו, ויותה משמשת יסוד התחלת לכל אותו חזון הקודש הגדול. לא זו בלבד שיישובנו הארץ ישראלי מרבה להועיל בהווה להפרחתם האקונומית והקולטורית של העם של הארץ והעם היושב בה, אלא שהוא מכונן ומבסס בכלליותו את העושר האידיאלי האנושי הגדול, תקוות כל טובי בני האדם. אותו רעיון. בחיונותינו הנצחית, בהתייחדותה היסטורית, אלא ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות הלאומיות החומרית בלבדה בשכחת ערך גדולתה העולמית האידיאלית. אך ממקוריותנו זאת, בהתגלותה הנוראה בעת הזאת, וכמו שהוא אמר בפסקאות הקודמות, התודעה העצמית שלנו, שהיא תודעת התחייה שלנו, אך ורק מתאחזותנו המוחלטת בארצנו, היא אותה תודעה של הזרות והניכור שיש לנו בכל מקום בעולם. הקשר לכל מקום בעולם זה הקשר לעבודה זרה ולכפירה. ותודעת הכפירה בעבודה זרה ובכפירה הזאת היא תודעת הניתוק ותמותת הקשר למציאות החיצונית. והכירה המוחלטת הזאת והניתוק הסופי מהיכולת ההאחזות בתומעת ארצות, אווירם, אפרות הגויים האלה עם מציאותם המהותית האלילית, היא שמוציאה מן הכוח אל הפועל את תודעת אמונת איתנו זו. אז מה שהיה עד כאן נשמתי, פנימי, באמצעות המהלך האלוהי הנורא, עם הכלים הזוועתיים, החיצוניים, במלוא אכזריותם, הולכת ויוצאת התודעה הזאת אל הפועל. בהתגלות נוראה בעת הזאת. זה הסדר של הופעת כוח החיים המהותי, הפנימי, ביד חזקה ובחימה שפוחה, במלוכתו עלינו, במלכות אמונתנו זו שמופיעה עלינו. וממנה, ואך ממנה לנו כל אומץ האדירים ותוקף הפלאים וכל גבורת הרוח והפועל בכל אורחות מאבקנו ומלחמותינו על ישיבתנו, ירושתנו, על עליית כיבושנו וקיום מצוותה. פה אתם רואים את הסדר? בסוף הפסקה הקודמת, אז היא קוראת להופעת אמונתנו שהיא וירשת וישבת, בזכר שתירש תשב, והיו מוטות כנפינו ולאורך עברצנו עמנואל. הבחנו את זה בשבוע שעבר, הדגשנו את זה. אבל פה, בפועל, איך הדברים מתרחשים? הדרכים מתרחשים כמו החזון של ראשית המאמר של דוד המלך, של וישבו שם וירשוע. רק תהליך יישובנו, כשאנחנו מנהלים את מאבקנו ומלחמותינו על ישיבתנו שהולכת ומתבררת כירושתנו, על עליית כיבושנו וקיום מצוותה, האומץ האדירים והתוקף שיינתן לנו למהלך המעשי הזה הוא מתוך מקוריותנו המבורכת הזאת, הוא מתוך ראיית עצמנו כמו שעיננו באמת. מכאן נמצא את היכולת להתמודדות הממשית יומיומית עם כל המאמץ הנוראי שצריך לכל סנטימטר בהחזקת העמדה והתקדמות במהלך הזה. והמצווה האלוהית אומרת, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כוח הנטוע באדם וחיי עולם נטע בתוכנו יתורש בעל פה. כמובן, מן הסתם מתכוון פה הרב ציודה לאינטונציה המפורסמת הייחודית לו בקריאת הפסוקים האלה, אם כי הוא לא כל כך מדגיש את זה פה, במקומות אחרים מדגיש יותר, אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים, זאת אומרת, הוא כנראה מסביר, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, זה חלק מראיית עצמנו כמו שעיננו באמת. וכשאנחנו פועלים ומאמינים בעצמנו בגלל שאנחנו מכירים את עצמנו, אז יש לנו את כל גבורת הרוח והפועל בכל אורחות מאבקנו, ואנחנו צריכים לדעת שיש לנו כוח ועוצם יד שעושה לנו את החיל הזה. אבל כל זאת מתוך זכירת מקוריותנו המבורכת. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי התעצומה הזאת של הכוח ועוצם היד שהולכת ועושה את החיל, היא מתוך הכרת עצמנו כמו שאנחנו בכל המובנים. להכיר שיש לנו כוח במציאות הממשי, להכיר מאיפה באמת הכוח, כי אנחנו במציאותנו הממשית יש לנו כוח בגלל שיש לנו בירור אומץ, ויש לנו זכות וצדק וגאון ותודעת מרחב ולא צמצום, כי אימנו אל, הולכת ומתגלמת פה בתוך מאבק חיינו פה על תקומתנו ואחזתנו פה בארץ נשמתנו הנצחית וערכה האידיאלי האוניברסלי והקוסמולוגי. זה מה שהולך ומתגלה פה, וזו האמת הפשוטה, והיא זאת מכירה את האמת מכל רבדיה, בעוצמה הממשית שלה ובעוצמה המקורית לעוצמה הממשית שלה, שהוא השם אלוקיך הנותן לך כוח לעשות חי. והכוח הזה לעשות חי, לא אומרים הראשונים, אומר הרן, זה הכוח, כן, גם הברבנים מזכיר את זה, הכוח הנטוע באדם, הכוח הנטוע באדם, זכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חי. תתפוס את המושג האלוהי ככוח עליון שבשלט רחוק מנהל פה את הרובוטיקה העולמית, אלא כנסת ישראל אומרת לקודש ברוך הוא, רוחי ונפשי אנט, ואתם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום, והשם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל בכוח הנטוע באדם. זה כוחך, וזכרת שזה כוחך ועוצם ידך עושה לך את החיל הזה, רק מאיפה קיבלת את הכוח? זה מצד ההופעה האלוהית שהיא מקור חייך ומתגלה בחייך. והמציאות הזאת, זוהי המציאות האלוהית טבעית שבך, זהו הכוח הנטוע באדם. מה נטוע בנו? איזה כוח נטוע בנו? חיי עולם נטע בתוכנו, וחיי עולם שנטע בתוכנו זה נצח ישראל. חיי עולם שנטע בתוכנו זה רוח החיים הנצחי בהתייחדות ההיסטורית, שאינה ניתנת להסתלף במסגרת סדום של קטנות לאומיות חומרית בלבדה משכחת ערך גדולתה העולמית האידיאלית. זהו הכוח הנטוע בנו, והוא עניין אחד עם התורה שבעל פה. חיי עולם נטע בתוכנו תורה שבעל פה, מכל תוקפה של תורה שבעל פה הוא מצד שהוא גילום של רוח האומה. רוח האומה שקשור כגחלת בשלהבת, כשלהבת בגחלת, באור תורה שבכתב, שהוא הקטגורליות הנשמתית של כנסת ישראל, של שורש נשמתה של האומה, מופיע ברוח השם אשר על האומה, ברוחה המיוחד של האומה. זהו הכוח הנטוע בה. ועל כן, כשאנחנו הולכים ונאבקים את מאבקי חיינו, ודאי שאיננו נשואות אל צידדי הרוח, התרבות, הערכים, הקודש, שהם עצמם מבטאים את אופי החיים הייחודי, בלתי ניתן להסתלף במסגרת סדום של קטנות לאומיות חומרית בלבדה, אלא מבטאים את ההתייחדות ההיסטורית בחתימת החיוניות הנצחית של חיי עולם המצוינים את אופיינו הלאומי ואת תרבותו בסגנון של היהדות שמתגבשת, מתנסחת על ידי תורה שבעל פה. זו העוצמה שלנו שהיא אמורה לתת לנו את היכולת להתמודד ולהכריע את כל הפעלויות המבוכות ורפיונותיהם של כל הנתיבות שמתוך מצוקת פראותם של הגויים אנחנו נגררים ונאלצים לנהל איתם את מאבקי חיינו. של כנסת ישראל שהיא נשמת האומה, קטגוריאליות זה תבנית, תבנית של התכונה הפנימית של הנפש. אז יש חוקיות, תבניתיות שבאופייה זורמת נשמת האומה, יש לה אופי מיוחד. עובדה שהאומה מבחינה היסטורית היא לא מופיעה באותה צורה של החיים של העם הסיני, פיני, כל עם אחר, אלא יש את הצורה המיוחדת שלנו. והתכונה הפנימית שיוצאת אל הפועל על ידי תורה שבעל פה, כתוצאה מהאינטראקציה שבין כל ההגויות של רבנן ותלמידיהון, גדולי האומה שמתקבלים במסורת רוב דורותיה, הם הולכים ומבטאים את תכונת האופי העצמי שהוא המתמיד בכל השינויים האלה. כי בכל הדורות תמיד דברים משתנים, ומה שבסיכומו של דבר לא משתנה, סימן שהוא עצמי, כי המקרה לא יתמיד. הנקודה המהותית הפנימית שאתה לא רואה אותה אף פעם, היא קרואה בספרים, תורה שבכתב, אני קורא לזה הקטגוריאליות הפנימית של נשמתה של כנסת ישראל. והתרבות הישראלית המתקבלת במסורת רוב דורותיה כמעצבת את צורת החשיבה, הרגשה, הערכה, הדיבור והמעשה של היחיד והכלל בישראל, זו תורה שבעל פה. הם מתייחסים זה לזה, בלשון הרב, כשלהבת וגחלת. אמרתי במילים שונות את מה שמפורסם בפסקה הראשונה באורות התורה. כן, מי רוצה לומר שם משהו? כן. לא, בכל הדורות כולם. לא, רק אנחנו בדור הזה, כן, את זה כבר ראינו בעמודים הקודמים, ראינו שאמונה תיתנו, אמונה נדרה זו היא מתגלה בפעולות העליליות של ההגעה האלוהית שמרבלות הדור והתקופה הנמשכת ממקור הידיעה הפתוחה בנצח ישראל אשר לא יטוש השם את עמו, שאיננו אדם להינחם. ואנחנו פתוחים שמה שהולך ומתרחש פה זה עוד חוליה בשלשלת הדורות של נצח ישראל, ומה שהיה בכל הדורות יהיה גם פה עכשיו. ואנחנו זוכרים את מוקרויותינו המבורכת של חיוניותינו הנצחית בהתייחדותה ההיסטורית בכל הדורות כולם, והיא זאת שעכשיו קרואה להתגלם פה עכשיו בפרק נהדר, נהדר בנפלאותו, אולי לעומת כל הדורות הקודמים, אם כי הוא גם חוליה, אבל הוא גם עכשיו עומד ליישם את האחזות האומה הזאת בארצה, ועל ידי זה תצא לפועל תחייתה, מה שדורי דורות כבר לא היה. אז זה, איך נגיד, חוליה, לא רק עוד חוליה, זה חוליה מרתקת מעין כמותה. כן? לא מספיק, לא מספיק. זה צריך להיות תודעה תודעתית. סליחה? כי כשם שערכה של אהבה רוממה וחיבה יתירה אל עם קרובו היא קיימת, אבל חיבה יתירה כשהיא נודעת. כן, אז אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שזה גם היה סוגיה ממש של סוף שבוע שעבר. היית פה בשבוע שעבר?
כן.
אז שנועל פה דיון. טוב, זה טוב שאתם שואלים, כנראה זה לא ברור. כל מה שאני לוחם רק את זה להבהיר, אז, כי זה בדיוק הקו המחשבתי אחורי זה, כל מה שהרב כותב במאמר המדהים הזה. אבל אני אנסח את זה בשפה קצת אחרת אולי, כי עם כל המילים שאני חוזר עליהם כל הזמן, כנראה זה לא נקלט. אז אני אגיד ככה. יש נשמה פנימית, והיא הולכת ופועמת, הולכת ומופיעה ודוחפת את הכוחות, על אף שהם לא יודעים ממה הם נדחפים. יכול להיות שקצת מהם יודעים, כי למשל בראשית דחף הכוחות, אז הנה באים אנשי הכרזת החזון, אנשי הקודש, והחזון מובע בפי גאוני ישראל וצדיקיו, אז הם יודעים. אבל חוץ מהם, ולהבין שיש פה כוח זרם, נהר חיים פנימי שהולך ופועץ, הולך ועושה דרכו, כוח הנשמה הולך ומופיע, הולך ונולד פה משהו. הלידה היא לא כתוצאה מזה שהילד מתחיל לחשוב, אלא הלידה היא כתוצאה מזה שיש נשמה שמתחילה לרקם פה תאים ולחלק אותם, והולך ומתפתח פה משהו. יש פה המון 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 תופעות, ורוב התאים אינם בעלי מודעות. אמנם הקריאה היא שהנשמה תלך ותיוולד במלוא שיעור קומתה. כמות הרקמות היא תגיע לכמות מספקת, ותופיע פה אישיות חיה, ולא מספיק אישיות חיה שחושבת את עצמה לחיה ובהמה, אלא תופיע פה האישיות שתבין מי היא, מה חייה, שבאמת היא וחייה זוהי נשמתה שהולכת ופועמת בקרבה כל הזמן, ונותנת לה כל הזמן את הכוח להתקדם. אבל כיוון שהיא מגיעה לשלב שצריך עכשיו להתמודד ולהחזיק גם ראש, ויש מין תחושה קשה במישור הממשי של למה אנחנו חיים ובשביל מה אנחנו נאבקים, ומול טירוף האיומים וטירוף הנבוכות של המסיבות, אז פה ישנה קריאה שככל שנבין מה מתרחש בה בכל התהליך, של תהליך הופעת הנשמה שהולכת ומחיה את הילוד הזה, והולכת ומפתחת אותו אל מלוא שיעור קומתו, לא רק הפיזית אלא גם האישיותית, כלומר התודעתית, תודעתית עצמית, כשהוא יבין את מלוא המשמעות של כל מה שמתרחש, וזה יהיה גם בצורה תודעתית אצלו, יקל עליו, וגם התהליך של הופעת הנשמה תגיע, איך נגיד, לקו הסיום שלה. למשל, קצת נבוב לעומת הנושא שלנו פה, כך לא בדיוק עסוקים בקו סיום, אבל לסבר לכם עכשיו את האוזן, או לשבר לכם את האוזן, מה שאתם תקלטו את צורת החשיבה פה. זה מה שמתואר פה. אז יש פה את אמונתנו, אמונת הווייתנו, את נצח חיינו, את חיוניותנו, את נשמתנו, והיא הולכת ומופיעה, משתלשלת משמי מרומים, והולכת ומחוללת את כל הנסיבות ההיסטוריות והמרכזיות בתוך עם ישראל, מבחינה חיצונית בעם ישראל, מבחינה פנימית בעם ישראל, בכל המיועדים ששם הדברים הולכים ומתבררים. וקורה פה, זה האיש כותב המאמר, להבנת המהלך, וכשאנחנו נתמלא בתודעה, אז בחינת החיבה היתרה של סגולת המהלך תהיה יותר ניכרת. כן. אני מנסה להסביר שהמציאות היותר מודעת היא בעצמה הנשמה הפנימית, בלשון המשל. המשל הוא מצביע שמה שפועל את הכל זה הנשמה. הילד שנולד, אתה רואה בו את הנשמה, הוא יודע, במה אתה יודע להצביע על הילוד, על נשמתו בו. אז בשלבים הראשונים תצדקנה כמה תשובות. תשובה שאני לא רואה פה שום נשמה, אני רק רואה פה קילויים. והנשמה היא בפנים. והיא זאת שפועלת בחשאי. אבל הנשמה הזאת היא חותרת לא רק שיהיה פה כאילויים, אלא סוף דבר, אם סיכמו של דבר יופיע איש בעל בעמיו, בעל שכל, בעל מוסר, בעל תודעה עצמית, בעל הכרה ערכית, אידיאלית, שכלית ומוסרית, בעלת חזון, אז אנחנו נגיד, זה אדם מואר מאור נשמתו. אבל אור נשמתו זאת פעלה בו כל הזמן. עוד בשלבים ששם הוא זחל על ארבע, אז הנשמה הזאת גם כן פעלה בו. אבל הוא לא היה מודע לה, היא פועלת בו כל הזמן, והיא, במלוא שיעור קומתה, זה לא זחילה על ארבע. אלא זה חזון חובק זרועות עולם ולקיחת אחריות ותודעה ערכית ומוסרית שמרומם את האדם על פי השקפת עולם חובקת ומקיפה. האם אני ברור? בוא אני אחזור על שאלתך ואז נראה, יתכן שאני לא מבין. אני דווקא חושב שאני דווקא מבין את שלך. אתה מבין, אתה אומר שמה שאני טוען שכתוב פה, ודווקא עושה רושם שבאמת כתוב פה, שמה שמביא אותנו פה זה התודעה הממשית, לא הפוטנציאל הנשמתי. ואני כל הזמן עכשיו נותן לי לכם פה הרצאה, שאני תכף אגיד אותה בפעם השלישית היום, אחרי שאני אומר אותה כל הזמן במשך כל המפגשים שלנו, שמה שפועל פה זה הנשמה. אז זה סתירה. האם הבנתי את השאלה שלך? אז מכאן יוצא שמי שלא מבין מבין שנינו, אתה לא מבין מה אני עונה, למרות שאני דווקא מבין מה אתה שואל. ועכשיו נותר לך להתאמץ לקלוט מה אני אומר. ואני מנסה להגיד, אולי אני ניסיתי להגיד שאני לא אגיד מה שאמרתי בעבר, אז אני בכל זאת, אני כבר מתחיל להיות במצוקה, כי אני כבר תכף נגמרות לי המילים, אז אני בכל זאת אחזור על מה שאמרתי פעם שעברה. יש סוד כזה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה מבין מה האידאה הפנימית לפי הסוף. אתה מבין מה הניע את כל תהליך הבניין לאחד משתיים. עוד שאתה רואה את התוכניות של הבניין ואתה קצת מבין בסטרוקטורה וזה וזהו. אני יודע, בימינו הכל יכולים להמחיש לך בתלת מימדית דרך המסכים. אבל אתה מבין באמת בקלאס לפני מסכים, אז אתה מבין מה היו התוכניות, מה היה פה כל המהומה. בסוף יש לך את הבניין שאתה רואה אותו עם כל התפקודים שלו. אתה מבין מה הייתה מחשבה תחילה, סיפרו לך שיש פה איזו תוכנית, מה בדיוק עניינה. כשאתה תראה בסוף, תבין שזה מה שהיה מתחלה. עכשיו תבין, העיקרון אומר לאנשי הרוח, ותעמיד ככה, כשאתה רוצה להבין על מה מדברים בהתחלה, תסתכל על הסוף, לענייננו. אתה רוצה להבין מה מניע, מה הניע פה את כל הגדרות האלה פה והרעשים והאבק והסכנות, סכנה כאן בונים. אתה נמצא באזור בנייה שאתה רק רואה, בקיצור, זה מקום לא נעים להסתובב בו. מה מניע פה את הדברים? בסוף שאתה תבוא ותראה את הווילה היפהפייה הפורחת עם כל מה שצריך להיות שם, אתה תבין, הווילה הזאת, המצב הזה, הניע את הכל מההתחלה. האם את המשל הבנת? תעזוב שנייה, אתה נמשל. אז עכשיו תבין, עכשיו תיקח, עכשיו תבין. העיקרון, הסוף, זה ההתחלה. תבין, התודעה היא לא אמצעי בלבד. אמצעי כדי שעל ידו נפתור את הבעיות שלנו. זה לא רק זה. זה הרבה יותר מזה. היא התכלית. כל הבעיות כולם הם כדי שתיווצר התודעה. כי התודעה היא האמונה והיא הגאולה. כי באותו רגע שתהיה את התודעה, בלשון הנמשל, אז האדם הוא לא רק בוגר פיזית, הוא איש הרוח והנשמה. מרי דנשמתא. כי הוא כולו כבר זוהר בזוהר מחשבותיו ושאיפותיו וחזיונותיו ואידיאליו ואישיותו האחראית והמוסרית. אבל המעמד הזה הסופי הוא הכוח הלכתחילי. התיאור היותר סופי הוא לא רק אמצעי כדי להגיע. אתה לא צריך להיות אינטלקטואלי בשביל שתצליח לפתור את הבעיות בחייך. כל הבעיות בחייך נוצרו בשביל שתהיה אינטלקטואלי מוסרי באיכות אישיותית. זו תכלית, זה לא אמצעי. זה שאנחנו קוראים פה, והרב אומר על ידי, על לגבי כל מבוכות הנתיבות, אז העצה היוצא שהיא אור אמונתנו הישראלית, כן, אז פה משמע כאילו זה תרגיל לפתור בעיות. זה יפתור לנו את הבעיות. זה יפתור את הבעיות מאחר שזו התכלית. וכשאנחנו נחתור להופיע את התכלית, אז יסתבר שכל הבעיות הם רק נוצרו בשביל התכלית הזאת. אז לא יהיה צורך בכל הבעיות. חוץ מזה שאפשר להסביר גם בצורה אחרת איך זה יפתור את הבעיות. אבל זה המבט. יש פה תיאור איך שהתוכן הנשמתי, שהוא ההופעה היותר חיצונית של הסוף, פועל את הכל. עכשיו, זה לא רק תיאורטית נשמתית פועל, כי כאשר זה יקרה בפועל, על ידי שאנחנו נהיה, אני ואתה, נהיה בתודעה כזאת, זה יסייע לעניין. למה? כי בזאת אנחנו נהיה ההופעה הראשונית של העניין שהוא מופיע כבר באיכותו התכליתי. וחוץ מזה, כשמגיעים לסוף, אז זה נותן כוח, כל הזמן זה נותן כוח. ועכשיו עוד יותר נותן כוח. זה בחינת חביבים ישראל, אבל חיבה יתרה כשנודעת להם. כל הזמן, אולי ננסח את זה ככה, הנה פתאום עכשיו אני מבין מה, דווקא הביטוי הזה אני פתאום חושב שהוא משמש לרעתי ולטובת חוסר הבנתך. אבל הדיוק של איך שהרב צבי יהודה מבין פה אולי צריך היה לנסח בביטוי של חז"ל כדי שיתאים לחלוטין לרוח דבריו של הרב צבי יהודה. חביבים, חביב אדם, חביב ישראל, החביבים כשהתודעה היא גולמית. אבל כשהתודעה היא ממשית, עוד יותר חביבים. בסדר? כל חיבתן זה בגלל תודעתן. רק בשלבים הראשונים, תודעתן היא עצם הווייתן. כמו בלשון המשל. כי למה התינוק הוא חביב? באמת הוא חביב לא בגלל שיש לו 3.5 קילו, אלא 3.5 קילו הם חביבים כי זו הנשמה. זו הנשמה? כן. אז זאת אומרת, כל תשובה נכונה, גם לא, וגם כן, כמו מה שלא נענה זה נכון. העיקר אנחנו מבינים. אבל מה שחביב פה זה החיים שפה, זה לא הפיזיות שפה. והחיים בשלב זה מופיעים בצורה הזאת, אבל החיים האלה, העניין שלהם, זה מה שמתגלה עכשיו, אבל הוא הולך ומתגלה. מצד שאנחנו מבינים, אם זה היה 3.5 קילו של עגל, אז זה היה חביב, אני יודע, בסוף אפשר לעשות ממנו טיונט לשבת, גם חביב. אבל זה לא סוג החביבות פה. פה זה 3.5 קילו של ילד, שקוראים לו משיח. אז זה חביב מאוד, בגלל שזה משיח. זה משיח הכילויים האלה. כל תשובה נכונה, לא וכן. מה המצב? צריך להתיישב. אתה כבר, לא נעים לך, לא נעים לך להתעקש להגיד שזה לא ברור. טוב. כן. תראו, אני מוכרח להגיד לכם, תלמדו עוד סוד. כשהרב צבי יהודה כותב את זה, אז יש אדם אחד בתודעה הזאת. עכשיו גם תבינו, סוד גדול שנמצא בתורת הרב מאוד. כל תורת הרב היא מפוצצת. כל שנפתח, אז העמוד הראשון. מה קובע את היחס של האומה כולה אל ארץ ישראל?
מי זוכר? מה קובע את יחס האומה כולה לארץ ישראל? נכון. על פי אותה המידה של רוח קדושה העליונה, ממלאת חיים ונועם עליון, לבעל קדושי הרעיון, במקום המחשבה הישראלית. היסוד הזה של צדיק המושל ויראת אלוקים, היסוד הזה של השפעת היחידים בפעולתם הסיגולית על נשמת האומה, זה נעוץ באונתולוגיה, בתורת היש, כמו שאני מסרטט לכם אותה פה עכשיו. שזה נכון תמיד, וכמו שהרב כותב, עוד יותר בדור האחרון. סמוך להקלידת הדין שיחה מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר ממשאר הזמנים. כי פה הכללות מופיעה, הנשמה מופיעה. אז כתוצאה מזה, זה לא, עכשיו אני אגיד, אני ממש הורס את כל מה שאני מנסה לבנות בכם במשפט הבא, אבל אני אגיד, פרובוקציה, נצליח את זה בצורה כזאת. בגוף, כמה תאים מכלל הגוף שלנו באמת מודע לאישיותנו ומכיר את עצמו כאישיות אמורה להיות מוסרית ואינטלקטואלית ולתפקד מי יודע מה? אם נדבר במושגים סטטיסטיים וכמותיים, אז כמה תאים הם בעלי הכרה כזאת וכמה לא? נשאל את המתמטיקאי בינינו, אז יגיע לגיצור משהו הרבה פחות מפרומיל. כי גם במוח, אם נשאל כמה תאים בתוך המוח הם אחראים על זה, אז גם שם זה, לא יודע, גם זה פרומיל. אז מכל הגוף כולו. אז אני אגיד דברי בלע, אני אגיד פה. אז זה בסדר, מספיק, יש את הרב ציוד, זה מספיק. אז זה בהחלט לא מספיק, הרב ציודה לא חושב שזה מספיק. אבל בעיקרון, אני יכול להעלות, זאת אומרת, עכשיו אני אומר לכם תשובה אחרת ממה שאני אומר קודם. אתם שואלים, כל התהליך הוא קרה גם לרב קורא שצריך להיות תודעה, אבל עובדה שאין לאף אחד תודעה, ואף אחד לא מבין מה שהרב ציודה אומר פה, גם למרות שכתב את זה כבר לפני קרוב למאות שנה. ואם זה דברים דופקים בסדר. אז התשובה היא שהרב ציודה הבין מה שהוא כתב. זה גם כן הישג. יש לזה מאוד משמעות. רק זה נכון שככל שיתרבו אנשי האיכות, כן ייטב. אבל יש מאוד משמעות לאיכות. האיכות היא מאוד משמעותית. תמיד ובמיוחד בדור האחרון. ועד רבה, זה מין דברי כפירה כזאת באטמוספירה התרבותית הכללית, שהיא כל כולה כמותית. אבל האמת, הפנימית, רואה את הדברים להפך. לא הכמות קובעת, אלא האיכות קובעת. והאיכות, סוף דבר, היא תהפך גם לכמות. ועל כל פנים, היא מעצבת את הדברים. אז כן, אז לכל אורך הקו, אז יש מין אגרות כאלה מפורסמות, אני מקווה. הרב חרלאפ ככה כותב, בסגנון קצת. מי שלא מבין את העניין זה נשמע לא רזי, אבל יש לו מין משל כזה שהוא כותב על עצמו ועל הרב, שיש כאלה שמזינים כל הזמן את המנוע של הקטר, קצת בתודעה של פחם, אתם מבינים? קטרים פעם היו עם פחם. אז יש מי שדואג שהמנוע יבער, וכולם נוסעים ברכבת ועליזים ושמחים, ואף אחד לא בדיוק, גם אף אחד לא מכיר שיש פה אחד, שניים שמניעים פה את המנוע. זה המשל שלו. אז יכול להיות אחד, שניים. ראיתי בני עלייה והם מועטים עם שניים, אני ובניהם. כך זה יכול להיות, אפילו בדור של תנאים, וכל שכן בדורות מאוחרים. ומכל מקום, גם הרב וגם בנו, עם כל חשיבותם הכל כך גדולה מכל המובנים כולם, הם דווקא בעד שיתרבו ממחשבותיי, מרשמי מחשבותיי, שיתלקטו לעדרים ובספרים ויהיו נפזרים וכולי, כמו השיר הידוע. אז הוא מאוד מאוד ישמח שלא רק שיהיה תפוצה גדולה לספרים שלו, אלא גם שירבו אנשים שיקראו את הספרים, וישמח עוד יותר לו גם הם יבינו את מה שהם קוראים, ולו גם הם יפנימו את מה שהם מבינים, ואז באמת יהיה הרבה יותר טוב. ולזה הוא מחנך אותנו. נכון. כי הוא באמת לא כתוב פה. לא. הזווית זה לא כתובה, היא כתובה בכל מקום אחר, אבל בכלל, בנתיבות ישראל, אין דיבורים על יחידים בכלל. אורות מלא בזה. כתבי הרב מלאים בזה. האספקט הזה... זה לא לגמרי נכון. פה בסוף הזה הוא קורא לבני הישיבות. הכל אצל הרב ציודה זה הרבה יותר ממשי. אז הוא אומר, אישי השורה הפנימית, אתם זוכרים את הביטוי הזה? זה הביטוי שלו. אישי השורה הפנימית של האומה. יש את השורה הפנימית. מה שהסברנו פה לא מוסבר על ידי ה... מי שלא מבין, אז לא אמור להבין בביטוי הזה שום דבר מיוחד. מכל מקום זה המבט, כן. אבל כן, כי המגמה הזאת היא לא אבסטרקט ורעיון שכתוב בספר, אלא זה זרם נשמתי פועל. אני כל הזמן ממשיל את זה להופעת נשמה בגוף. אז הנשמה כל הזמן פועלת, את כל השלבים היא עושה. רק בסוף באים ואומרים, שמע, בן אדם, תהיה בן אדם, תבין מה אתה צריך להיות, מה עניינך, מה חייך, מה תכונותיך, ותפקד על פי זה. ואם תתפקד על פי זה, נו, אז נוכל להירגע שכל מאמצינו וכל התהליכים הגיעו אל מטרתם. וזה גם, עד שאנחנו נצטרך שיקרו לך כל מיני דברים כדי שתהיה בן אדם, כבר לא צריך שיקרה לך שום דבר, כי אתה בן אדם. פה אמרתי שלו זה, בואו אני עכשיו נסח את הדברים בצורה אחראית ורצינית ושלמה. לו גם יש מעט מאוד, זה אני מוסיף על התשובה, שלו אין אף אחד, מכל מקום זה גם נכון. ולו יש אחד, זה גם נכון. אבל השאיפה שירבו, ושלא יהיה, בטח שלא יהיה המציאות שאין אף אחד שמבין, ואפילו לא מספיק שיש אחד ושניים, אלא צריך שיהיו... מאות ואלפים, ואם אפשר מאות אלפים, עוד יותר טוב. תגיד, זה לא מציאותי. יכול להיות. אנחנו מבחינתנו, אז אנחנו צריכים להשתדל שיהיו מאות אלפים. מבחינתנו, מי ייתן כל עם ישראל נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה? קדוש ברוך הוא, יד השם תקצר, יד השם לא תקצר. אז בסוף, אני יודע, תמלא הארץ, דעה את השם, כמה אין נכסים. אז כולם יקראו את לנתיבות ישראל... אותו שימום שכיום אתה קורא את הפסוק לך לך מארציך ומולדך ואת אביך אל ארץ ירושלים. זה למדנו בכיתה מובן מאליו, כמה אפשר לדוש את זה עוד פעם. אבל יש עוד כמה דורות עד שזה המצב הזה יגיע. כן. אין צורך. אתה צודק. בכל מקום אני בסוף אומר את דבריי, כי מלאה הארץ דעה את השם וממלכת כהנים גוי קדוש. אני יודע קצת משמע שקצת כולם אתם כהני השם תיקראו משרתי אלוקינו. אתה אומר לא יכול להיות. אני אומר בסוף אני יודע איך שיכול להיות. על פנים זה תהיה בעיה, בעיה מסוימת. בסוף אם זה יקרה אז נגיד מה יהיה, אז נגיד אז עם ישראל כולו הוא המוח והאנושיות כולה, אז היא תהיה בשבילנו הגוף. נצטרך לחשוב, אחת משתיים, זה מה שאני עונה לך, או שהוא לא מדויק, או שהוא כן מדויק, ואז נגיד, אם כל עם ישראל יהפוך למוח, אז יש פסקאות כאלה פה, שתדע כל אנושיות שתתאחד למשפחה אחת, וחדלו כל התגרות היוצאות מפלגות עממי. אבל כל המערכת תסתדר בצורה כזאת, שעם ישראל כולו יהיה המוח, וכל האנושות תהיה שאר האיברים. פה זה לא כתוב, אבל זה בחזון הצמחונות והשלום, גם להם יש זה תפקיד. בסוף מישהו יצטרך להיות פרופסור, אז כיום עושים, תופסים את הקתדראות, טיפוסים מסוג אחד, לעתיד לבוא, יתפסו את זה חכם, יתפסו את זה חמורים. אתם אומרים שגם כיום זה קצת קורה. טוב. כן. ממקוריותנו העצמאית הזאת, ואך ממנה, בהתגלותה באמונת איתנו זאת, תקום ותהיה תקומת התורה והמצווה, התשובה והתחייה השלמה, וממנה ואך ממנה תקום ותהיה ההתגבשות של המשמעת הלאומית והאחדות הציבורית הדרושה לנו על אחת כמה וכמה בשעה איומה ונוראה ונשגבה זו. לפי מידת המשמעת לדבר השם ותורתו, לכל תודעתנו הפנימית של הכרת מהות, מהותנו העצמית, הקובעת את אמיתת אחדותנו המוחלטת מתוך קדושת הווייתנו היסודית וגבורת נצחיותנו, לפי מידה זו ואך לפיה תתכונן ותסתדר המשמעת הלאומית והאחדות הציבורית במהלך חיינו הממשיים עתה ובסדרי מאבקנו ופעולותינו אלה כלפי פנים וכלפי חוץ. האחדות המיוחדת שלנו קובעת את ענייננו לפי חשבונותינו הפנימיים של עמדתנו המיוסדת בסדר ימי העולם ושנות הדורות, תולדות האדם וגבולות העמים, ולא כמוץ תדפנו רוח לפי תנודות לאוריינטציות עבודותיהן הזרות. היא עושה את תעצומת עוזנו ואת זקיפת קומתנו לפי עובדת האמת ההיסטורית הבלתי משתנית, כי עם אלוהי עולם אנחנו, כי אדירות רוחנו וענקיות נשמתנו מגלה היא בקדושת חיינו ומירוק איסוריהם ושכלול ממשיותם את בריאות גופנו ואת תוקף מדיניותנו. לפיכך היא מחייבת את הגיונות, את הגינות היחס, את שלילת הבוז והאיבה, את מידת הישרות והאחווה כלפי כל נבחי שבילנו אנו, הרצויים ושאינם רצויים, הסדירים והסביחים, בהחלטיות הפנייה וההתמסרות האידיאלית הכוללת את כולם לטובת האומה, ישועתה ותקומתה. לפיכך היא מחליטה את ההסתייגות הגמורה והזהירות האחראית מעמדת רגל לצד חוט בחילוף אח ואויב ושימוש פנימי בכוחות זרים חלילה, גם בכל החריפות היתרה של חילוקי נתיבות ומלחמות ביתיות, שכמו במלחמתה של תורה מתגלים ונעשים שהם אוהבים זה את זה. ולפיכך אך היא מאפשרת גם בכל חילוקי גוונים ומהלכים את ההבנה ההדדית ואת השפה המשותפת, מכשירה התחשבות וקבלת דברים מסוימת בינינו ובין עצמנו של משמעת ציבורית המבוססת על עמדה כללית ישראלית שלמה ובריאה. טוב, אני חושב שאנחנו לא נתחיל עכשיו את הפסקה הזאת, צריך יותר זמן בשבילה כמובן. רק אני אגיד ששם הפרק שאנחנו נמצאים בו הוא שלום על ישראל, ועל אף שאמרתי לכם שקו פרשת המים של הפרק זה הפסקה הזאת על גבי כל מבוכות הנתיבות, שמתוך מצוקת פרעותם של הגויים, אז על גבי כל הרפליות המבוכות הללו ורפיונותיהם התגבר אור אמונתנו הישראלית ואור זכרתנו העצמית האמיתית. מכל מקום, הכותרת של הפרק זה שלום על ישראל, ובפסקה הזאת אז הוא מסביר את העניין הזה של השלום. והכיוון הכללי, אם אני מבין טוב בקריאה הראשונה, שנברר את זה בעזרת השם בשבוע הבא, כיוון שהולכת ומופיעה פה הנשמה הכללית, הולכת ומופיעה פה התודעה הזאת של מה אנו מחיינו בתחייתנו, בהתאחזותנו בארץ ישראל, לחשיפת כל סגולותינו, מאחר שזה מה שהולך ומופיע, אז הולכת ונפרסת סוכת שלום עלינו, על כל ישראל. מה זה שלום? שלום זה להיות בשלום, שיהודים לא יאכלו אחד את השני, אלא יחיו בשלום, שיחיו בתחושת אורגניות, בתחושת יחד, בשילוב ידיים לאידיאל המשותף שלנו. והשלום הזה זה עניין אחד עם משמעת ציבורית. אנחנו הופכים, עומדים להפוך להיות פה מדינה. מדינה זה לא מסגרת כזאת שהיא אמורה לשרת את האינטרס הפרטי של כל אחד כדי שהוא יוכל לחיות את האגו טריפ שלו בצורה של המיצוי העליון של כל שאיפותיו לטובה או לרעה. אלא מדינה זה המסגרת שבה כל האגו טריפים שלנו אמורים להתכנס ולוותר על עצמם בשביל האידיאל הביחד שלנו, האידיאל הכללי שלנו. והמציאות הזאת היא מחייבת משמעת ציבורית, תודעה שאנחנו חלק מפרויקט לאומי כללי שבמסגרתו אנחנו הולכים וקוראים לתפקד פה. וזה דבר מאוד קריטי, שלא לדבר ברגעים של מדינה בדרך, של מאמר שנכתב בשנת תשז, זה פחות משנה לפני הכרזת המדינה במנחם אב, שיהודים הם נמצאים פה עכשיו, שלא לדבר על זה שהם עדיין מפולגים עכשיו בכוחות הלוחמים, זה בפלמח שלו, זה בהגנה שלו, וזה באצל שלו, וזה בלחי שלו, וזה וזה נמצא שם בבילוי בבתי הקפה שלו. אז, אבל זה היה פה היישוב, וצריכים להפוך אותו לכלל דבוקה אחת, לכלל עניין אחד, לכלל אחריות ממלכתית אחת, ולזכור שלקראת זה אנחנו הולכים, וזה מתח גדול מאוד, שלא לדבר על זה, שלכל אחד יש בטן מלאה. מכאן בהודעה חדשה לגבי כל העולם ואשתו, כי הלא יהודים אנחנו. ועל כן, אתם יודעים, כל יהודי הוא בטוח בכל הצורות שלו, בראש ובראשונה זה מתחיל בגלל השכן, בגלל כולם. אז צריך להתגבר על זה ולהבין שאנחנו צריכים להיות ביחד. ועצם התודעה הזאת קוראת אותנו לקיחת האחריות הזאת והתחושה הזאת והיכולת ניהול החיים לאור זה. כל זה בגדול. בצורה מדויקת יותר, אז נראה בפעם הבאה בעזרת השם. שבת שלום.